מתחילים פה פרק, אחרי שהקלטנו פרק הפוך, אני התראיינתי לפרק, לפודקאסט של נרקיס.
וואי, אתה מרואיין פשוט מצוין.
כן, אני לא סותם את הפה. אז הפעם אנחנו נעשה הופכי, אני שמח על האנרגיה מקודם, כי גם בפודקאסט אצלי אני נוהג הרבה פעמים לבלבל הרבה יותר מדי את המוח.
למה אני... יותר מדי?
כי אני מדבר המון, כן. יש לי כל הזמן מה להגיד. ואני רוצה דווקא לשמוע המון ממך, כי אנחנו נפגשנו באסטרלי כזה בכל מיני קבוצות ובמעגלים, וכאילו זה היה קטע, זה... כל פעם שנפגשנו, כאילו הייתה לי תחושה שאנחנו צריכים להעמיק בינינו, וכל פעם זה לא הסתדר, טכנית, כאילו, לוגיסטית.
כל פעם למישהו הייתה בעיה.
כן, כאילו הקיום כזה אומר, רגע, עדיין לא, אבל צריך כזה. ועכשיו אני אצלך פה, שבבית המאמן שלך, וכיף רגע על ההזמנה ותודה. ויאללה, אני שמח שאנחנו מעמיקים, וגם נעמיק בפודקאסט. אז יש מלא מרחבים לדבר איתך עליהם, בסדר? גם מרחבי טק ומרחבי מיניות וזוגיות והתפתחות ורוחניות וכאילו באמת ויצירה ולהיות קריאטורית ובאמת מלא מלא מרחבים. בא לי שאלה ראשונה לשאול אותך, וזו שאלה מעצבנת, אבל לא נורא. אם הייתי מבקש ממך כזה באיזה שני משפטים לשאול, כשנרקיס רגע מסתבוננת על עצמה ואומרת רגע מי אני בעולם,
אז מה היא עונה לעצמה? בקטע מקצועי או באופן כללי? בכל אופן.
מה שעונה לך?
אמא.
אמא.
אמא של אבי ואגם. יוצרת, כותבת, סופרת, אני מאוד מאוד אוהבת לכתוב, גם זה שכתבתי ספר, אבל גם באופן כללי פשוט לכתוב, וכאילו כל מה שקשור בקהילות, כאילו כל דבר שהי פעם עשיתי, זה תמיד היה כרוך בלהקים קהילות, להיות חלק מקהילות, כאילו להיות חברה בקהילות, וגם כזה סיקרית, אתה יודע, מישהי שכזה קוזן מחפשת את מה השיעור, מה זה, איך אפשר להתקדם, איך אפשר להתפתח.
היית אומרת אולי שהסיקיריות שלך היא
המנוע.
המנוע שגם מייצר אחר כך את הביטוי בעולם אחר כך של הדבר הזה בכל מיני צורות לאחרים גם?
גם סיקיריות וגם המקום הזה של בילונגינג ואהבה, זה... אני חושבת ש... היה לי משהו מגיל קטן, שגם אם הייתי מוקפת בהמון אנשים, תמיד הייתי יכולה להרגיש לבד.
אוקיי.
וזה...
איפה גדלת?
גדלתי ברמת אביב. אבא שלי פרופסור, אז תמיד גדלנו ליד האוניברסיטה. וזה מאוד הוביל אותי, כאילו, ליצור קהילות. אני מאוד כזה חברה משקיענית, בת זוג משקיענית, אימא משקיענית, כזה מין כזה, כמו שכזה תמיד לדיאטניות היו הפרעות אכילה הרבה פעמים. אז כזה שאף אחד לא ירגיש לבד, כאלה. אבל זה גם יצר הרבה דברים ממש טובים בעולם.
זה מרגיש לך שהיום זה ממקום של מלא חוסר, או שזה כבר עבר איזה מדרגה?
אז אני חושבת שיש מקומות שזה ממש עבר מדרגה, כי אני רואה שיש מקומות שאני מרגישה מאוד בטוב, ואני עדיין נוטה ליצור את הדברים האלה, ויש מקומות של עדיין כזה למלא דמות מסוימת, של להיות ילדה טובה, אז כאילו להיות החברה שלא מאכזבת, או להיות האימא של... כאילו, יש מקומות שזה עדיין יושב על פצע. אז גם וגם כזה. כמו כל הדברים, נראה לי, בחיים שלנו, לא?
כן. אנחנו הרבה פעמים מנסים להסתכל על דברים דיכוטומית. שזה מה שאני אוהב כזה, שמדבר על איזה עיירה שהגיעו אליה חוקרים, ואז הם ראו שהחבר'ה בעיירה אוכלים אך ורק סוג אחד של דגים. ואז הם אמרו, טוב, זאת הדגה היחידה שיש בתוך האגם הזה שנמצא כאן ליד. ואז הם... אמרו, טוב, זאת הסיטואציה. ואז הם הסתכלו קצת יותר לעומק ובחנו, והם ראו שפשוט הרשת, שהם דגים איתה, היא רשת עם חורים בגודל מסוים, שכל הדגים הקטנים בורחים מתוך הרשת. ואז למעשה הדגים היחידים שנתפסים זה הדגים הגדולים. וזה משהו שמדבר עליו, אני לא זוכר את השם של הפרופסור הזה, אבל הוא כתב ספר של האם העולם באמת קיים. ומדברים על זה על המקום שהמציאות איך שאנחנו תופסים ופוגשים אותה, היא מציאות שכאילו, היא בסוף רק הרשת דייגים שאנחנו שמים על הדבר הזה. ואנחנו כבני אדם הרבה פעמים נסים לקטלג דברים, להכניס לקטגוריות וכאלה, כדי לייצר דרך הרשת שלנו, אבל בפועל זה בסוף הכל גם וגם וגם, וסבוך ואינטנג'ל במיליון מקומות.
יש לי חברה שתמיד מדברת על איזשהו חוסר צדק שקיים בעולם אינרנטי כזה, והיא תמיד מרגישה על זה המון מרמור והמון זה, והיא אומרת לי, אבל אין מה לעשות, זאת האמת, זאת המציאות, אני לא יכולה לראות את זה, וכן, זאת המציאות, אבל זה דרך אחת להסתכל על המציאות. אני לא אומרת שצריך להיות אטומים, אבל זה ממש חשוב על איזה מציאות אנחנו מסכימות להתבונן ולהתמקד.
את הרבה מטיילת, וגם הספר שלך מדבר על הדבר הזה, מרחבים של מיניות. בא לי לשמוע קצת מתי פעם ראשונה נחשפת לזה, ואיפה זה פגש אותך, כאילו. כן. ומה זה בכלל מרחבי מיניות? אני אשמח שתתני קונטקסט על זה רגע, כי זאת מילה מיניות מקודשת וכל עניין. לי יצא לי בפסטיבל של איסטה, בפסטיבל, לא בסדנה, של כמה ימים. רציתי גם להירשם, אבל היה התבטל בארץ, היה כל מיני דברים, אז כאילו כן היה לי איזה רצון לחקור את זה
קצת. כן, זה עולם שעובר כרגע סערה. כן. אבל יצא לך לדבר בפודקאסט כבר על מיניות, יצא לך, נכון? כבר לשתף, נראה לי, ראיינת אנשים מהתחום.
לא.
די, הפתיע אותי, כי זה משהו...
כן ולא, לא משנה, אני אכנס לזה, אני אספר אחר כך, אבל כאילו... אין פרק בחוץ.
נוריד בעריכה, סתם. אז בגדול עליי זה, מה שקרה זה שאני הייתי, כאילו... לא הייתי מחוברת למיניות שלי יותר מדי, אבל זה לא איזה משהו שראיתי כבעיה או עניין, זה פשוט היה נראה לי כזה משהו given, של כזה אינטימיות ולהיות במיטה עם בן זוג, זה פשוט לא היה חוויה שכל כך נהניתי ממנה, לא משנה מי הייתי, זה היה נראה לי כזה כמו משהו שפשוט צריך לעשות. יש אנשים שמרגישים ככה כלפי הרבה דברים אלמנטריים, כמו יש מלא אנשים שלא אוהבים להתקלח, בכל זאת מתקלחים, נכון? או לא אוהבים לשבת בפקקים, אבל הם בכל זאת ייסו לתל אביב, כי כזה יש דברים שצריך לעשות. זה ממש היה ככה בשבילי. וזה לא היה כזה סיפור או עניין. אני חושבת שבדיעבד הבנתי שזה גם היה קשור לכל מיני מסרים אחרים שקיבלתי מאז שהייתי ילדה. כאילו, הרבה נשים מקבלות את זה שכזה, טוב, מה זה משנה אם אני רעבה או לא, אני צריכה להיות במשקל מסוים. או, אז כאילו, אתה מקבל כבר, את מקבלת בתור ילדה מסר על הגוף שלך, ועל הצורך להתנתק ממנו כדי להצליח להגיע, לקבל אהבה, תשומת לב, שמקבילות להצלחה בגילאים האלה ובכלל בכל החיים. אז זה נראה די טריוויאלי שכזה, בסדר, אז באינטימיות. אני גם צריכה להיות במקום של ריצוי ולא קשורה לגוף. זה ממש היה נראה לי רגיל. ומה שקרה, ששינה...
את בן אדם משימתי?
מאוד, מאוד. בן אדם משימתי והישגי, וכמו שציינו, מאוד, מאוד חשוב לי מגיל קטן להרגיש שייכת ולהרגיש לא לבד, אז פשוט עשיתי מה שצריך. ואז בעצם, רק בוא שנייה נעשה הערת צד, אני עוד גדלתי בבית שכזה, אמא שלי הייתה... על הדברים, אז אם היא נגיד ראתה שאני יכולה להסתבך וכאלה, היא הרבה פעמים גרמה לי לא ללכת לדרך שתעשה לי רע, גם מול גברים, כשהייתי טינאיג'ר כזה, אז אני נגיד פעם ראשונה שעשיתי יחסי מינה בגיל 19 כזה עם הבן זוג הראשון שלי, עשיתי מלא דברים אחרים לפני, אבל באמת כאילו זה משהו שהוא לגמרי בזכות אמא שלי. אני לא מדברת פה נגד לעשות יחסי מין מגיל מסוים, אני רק אומרת שבמקרה שלי, בוא נגיד, סוג הגברים שיכלתי לשכב איתם בגילאים האחרים, זה היה רע מאוד, אוקיי? אז טוב מאוד שחיכיתי. אבל רק אני רוצה להגיד הערת צד, שתחשוב על זה שההתנהגות הזאת כל כך נפוצה, והתפיסה הזאת כל כך נפוצה בקרב נשים, תחשוב על נערות, כמה נערות נמצאות בסיכון בעצם, בלי שהן נחשבות מבחינה חברתית נערות בסיכון, כי ברגע שזאת התפיסה שלך לגבי הגוף, את כל כך קמאה לתשומת לב ואהבה, אז כמות ההזדמנויות שיש לך שם...
אין סופיות, וזה כן. ריצוי, וזה יושב על ריצוי.
וזה... כן, וזה יכול להגיע להמון המון מקומות מאוד מאוד חשוכים, אז רק שמתי את זה רגע כהערת צעד, ואז מה שקרה לי, אני המשכתי עם חיי, והלכתי גם לעולם העבודה, גם שם הייתי מאוד משימתית, מאוד בריצוי, מאוד בהישגיות כדי למצוא אהבה, וגם שם המשכתי עם אותם דפוסים, גם שאני נמצאת בחדר ישיבות, אני רוצה לרצות, אז זה לא מיני שם, זה שיחות מקצועיות, אבל תחשוב, אתה בתור יזם וזה, שכאילו במקום לחשוב מה יהיה נכון לעסק, אני אומרת מה שנכון לדעתי שהמשקיעים שלי רוצים לשמוע, כי מה שגרם לי להרגיש בטוחה זה כשגבר מרוצה. אז לפעמים היה דברים שהם נגד מה שאני חושבת שנכון לעסק, אוקיי? ואני ממשיכה עם הדפוסים האלה, ואז במקרה אני בזמנו הובלתי אקדמיה למקצועות סטארט-אפ עם שותף, והיה לנו במקרה הזדמנות שגוגל אמרה שהם ייתנו מימון לתוכניות שמקדמות נשים בהייטק. ממש לא היה לי שום זיקה לזה שאני אישה, או לא חשבתי שזה בכלל עניין. ואז בעצם קיבלנו את המענק, הוצאנו כזה תוכנית יזמות במדבר, אמרנו, אנחנו נעשה הכל אותו דבר, כאילו מלמדים לין סטארט-אפ, כל המתודולוגיות האלה שהיו. אבל מה שאנחנו עושות שונה, זה שמרחיקים נשים מהסביבה הטבעית שלהם, והם בלי פלאפונים, כזה בלי גברים גם, כאילו לגמרי מממנים, איך שאומרים את המילה הזאת, הפרעות, ורק מתרכזות במיזם שלהם. ואז בערב הראשון, אחרי שבעצם נשים חשבו כל היום על המיזם, מתפתחות שיחות ספונטניות וכל השיחות על מיניות, שזה היה ממש לא טריוויאלי ולא קשור. ויש את האלה שמדברות
כאילו
על...
אורגנית, פשוט
אורגנית,
כאילו...
פשוט זה מה שהם דיברו. אז מישהי מספרת על אונס שהיא עברה, עשינו כזה מין, עשינו פעילות בארוחת ערב שגורמת לשיחות מאוד מאוד, כאילו נשים היו כזה עם עיניים עצומות בהתחלה, איזשהו משחק, וכל אחת מספרת איזה משהו. כל הסיפורים היו על מיניות, אז מישהי מספרת על הטרדות מיניות במקום העבודה, ואז עוד מישהי מספרת פתאום על אונס.
גברים לא מבינים, אנחנו לא מבינים מה אנשים עוברות.
כן.
זה כאילו קשה להבין בכלל את, את הדבר הזה, זה... זה...
כן. אגב, גם גברים הם קורבנות של הפטריארכיה ועוברים הרבה דברים מאוד קשים, אבל זה באמת, כאילו, שיחה, אחר כך נדבר על זה, כי זה גם משהו שלמדתי בשנים האחרונות. גם נשים לא מבינות מה גברים עוברים.
גברים, אנחנו כן. בודדים ברמות קיצוניות. כן. יש מחקר שמראה על טינדר, שאישה, שגבר ממוצע, גבר כשהוא פוגש אישה בנראות ממוצעת, שוב, מה זה ממוצע ומה זה זה, אבל נגיד, אישה שמבחינת מראה חיצוני היא ממוצעת בהגדרה, יעשה 96% מהפעמים swipe right, כאילו כן, סבבה. אישה שרואה גבר ממוצע, תעשה לאחד מתוך 116.
וואו, מטורף.
זה כאילו גבר שנראה ממוצע, הסבירות שלו לייצר איזושהי אינטראקציה בתוך אפליקציה, היא שואפת לאפס.
זה קטע שזה באפליקציות ככה, כי זה לא התפיסה מהצד מה שנראה.
גם מהצד, גבר שהוא נראה ממוצע, אף אחד, הוא לא מעניין אף אחד. אף אחד לא מתחילה איתו.
אבל זה מעניין, כי אתה יודע שהתפיסה... זה שלנשים זה יותר קשה, כאילו שהדרישות מאיתנו מבחינת מראה חיצוני הן הרבה הרבה יותר מחמירות. אני לא יכולה לצאת מהבית לפני שהורדתי שערות, תתתה כל מיני שטויות כאלה, וגברים, יכול להיות מישהו חמוד, וכאילו יש לו את זה כזה, אתה יכול להגיד שזה יפה.
זה רק גבר זה קריזמה וסטטוס חברתי ואיפה הוא נמצא, ואז כשזה נמצא שם זה זז, אבל זה כאילו כל כך קיצוני, שגבר שהוא כרגע, נגיד, לא נמצא בסטטוס כלכלי כזה משמעותי או חברתי או תעסוקתי, והוא לא נראה בצורה, הוא ממוצע, הוא סבבה, הוא נראה בסדר גמור. הסבירות שלו לאינטראקציות עם המין השני, אלא אם כן הוא באמת כזה פרואקטיבי וחלקלק ויודע הרגע הזה, היא קרובה לאפס. זה הרמת בדידות שגבר ממוצע יכול לחוות בעידן של היום היא קיצונית, וכאילו אפליקציות וכל הדברים האלה זה לא תרופה לאירוע.
כן, כן. זה, טוב, זה שיחה נפרדת. יש כאלה שזה פותר להם את הבדידות, יש כאלה שזה לא מתאים, אבל בגדול מה שקרה זה שנשים שיתפו שם על הטרדות מיניות, אנחנו כמה שנים לפני מיטו, ואז היו נשים ששיתפו על דברים די אלמנטריים, כי כבר התפתחה שיחה על מיניות, והיו כמה נשים ששיתפו שהן בעצם לא באמת נהנות בזמן שהן באינטימיות, במיטה בכלל, מחכות שזה יעבור, למרות שהן בזוגיות טובה ובריאה. ואני זוכרת שזה פעם ראשונה שאני מבינה, רגע, זה מה שאני מרגישה, אבל זאת בעיה בעצם. זאת אומרת, בכלל לא החשבתי את זה כאיזושהי בעיה או משהו שאפשר לפתור, או משהו שאני רוצה לשנות בחיים שלי. ובכלל הסתכלתי על מחירים שאני משלמת על זה, זה היה נראה לי כזה, טוב, יש פקקים במדינת ישראל, כזה. ואז היו שם שתי נשים שגם דיברו על עונג, כאילו כקונטרה מספרות, שדווקא להם יש פרטנרים שמשקיעים בהם שעות, ומכוונים אותם ימין, השמאלה, למעלה, למטה, מכוונות אותם. ואני זוכרת שחשבתי, וואי, גם בחיים לא עלה לי רעיון כזה בראש, וגם אם הייתי מכוונת, לא הייתי יודעת להגיד לו מה לעשות, כי אני כל כך לא מכירה מה הגוף שלי רוצה. ואז זו סדנה מאוד עוצמתית הייתה, וכל אחד קיבלה החלטה, רובם קיבלו החלטות שקשורות ליזמות, אני אקים את החברה, אני אגייס את הכסף וזה, ואני קיבלתי החלטה, אני נכנסת במקום הזה. כאילו, אני הולכת
לעשות שינוי. כמה הייתה אז?
הייתי בת 26 או 25. אמרתי, אני עושה שם שינוי, ואני חוזרת הביתה לבן זוג שלי, והיה לנו יחסים מאוד מאוד קרובים, ומאוד כזה מדברים על הכל, ואמרתי לו, שומע, כל מה שהיה עד עכשיו, זה פשוט לא היה אני, זה היה מזויף. ואני רוצה, אין לי מושג איך עושים את זה, אבל
קשוח לשמוע את זה כגבר.
מאוד, מאוד מעליב, מאוד קשוח. אמרתי, זה לא אישי, זה תמיד היה ככה, עם כולם. כן, היו פעמים שנהניתי, אבל הם כזה ספורדיות, רנדומליות.
קשוח.
ואני חושבת שיש לנו קשר מספיק חזק, ואני רוצה שתעבוד איתי על זה, ואין לי מושג איך זה נראה. זהו, ואז מתחילה תקופה, כאילו, מאוד מאתגרת. בהתחלה אנחנו מנסים לבד. זה ממש קשוח, בגלל שתחשוב שפתאום עלי דברים שהיו כזה, כמו הסכמים לא מדוברים בינינו, פתאום אני אומרת להם לא. ואני לא יודעת מה כן. אז אלון כזה מרגיש כאילו ממש לא טוב. ואז אנחנו מתחילים לקבל עזרה, אז אני הולכת לטיפול, ואנחנו הולכים ביחד לסדנאות, ואנחנו עושים מסע שלם. בגדול, כאילו, אני מדברת עליו בצורה מאוד מאוד לא מצונזרת בספר שלי, שקוראים לו אישה חיה, והוא ממש מספר שם את הסיפור של המסע שלנו. ומה שהיה הכי משמעותי שם זה ש... אני אגיד את זה רק משפט ונחזור למרחבי מיניות, זה שככל שאני התקרבתי לגוף שלי, גם על הצדדים המאוד מודחקים והלא טובים בו, ככה ראיתי איך זה משפיע לי על מקומות אחרים וזירות אחרות שבכלל לא תיארתי לעצמי, כאילו בקריירה, בביטחון עצמי, במערכות יחסים בכלל שהן לא המערכות יחסים הזוגיות, ופתאום כשהתחלתי לחוות עונג, אני כזה, וואו, כאן יש כוח, את הכוח שלנו כאנשים, יש לנו את הדבר הזה, ואנחנו בכלל מסתכלות לכיוון הלא נכון, על איך להיות רזות יותר, על איך לרצות יותר, על איך רק שלא ישימו לב שאנחנו במחזור או בווסת, במקום רגע, לא, הגוף הוא לא הדבר הזה שמפריע לנו ושצריך כזה שהוא... לאלף אותו, הוא דווקא מקור הכוח שלנו, שיכול לשנות לגמרי את איך אנחנו רואות את כל התפקידים שלנו בחברה, ואת העוצמה שלנו וכולי, ומהמקום הזה יותר אומץ להשמיע את הקול שלנו.
רמת הפתיחות הזאת שאת דברת איתה עכשיו, זה תמיד היה לך?
אז זו שאלה טובה. מצד אחד, תמיד הייתי בן אדם מאוד מאוד פתוח וישיר. מצד שני, המקום הזה של להסכים לנהל את השיחה הזאת באופן ציבורי, זה מקום הדרגתי. בהתחלה, מה שקרה אחר כך זה שבאמת תעזתי פעם ראשונה להקים עסק, שאני לא רק מצטרפת אליו, והתחלנו את הסדנת נשים הזאת בצורה, כאילו, פיצלתי את הפעילות מהחברה הקודמת, והתחלתי סדנה שקוראים לה W, שסדנה לנשים יזמיות, והיום באמת שליש מהתוכן קשור לגוף ולמיניות שם. ובהתחלה היינו עושות את זה מאוד בצל, כאילו לא היינו אומרות שהסדנה נוגעת גם בזה, ונשים היו מגיעות ומופתעות, שזה היה מאוד מאוד לא אחראי. פשוט היינו מאוד חסרות ניסיון.
מעניין.
כן, ואז למדנו מהטעויות שלנו ועשינו שם תיקון. אז היה לי שם תהליך, וגם, אתה יודע, לפני כמה שנים התחלתי את הפודקאסט משחקות באש, וגם קבוצת פייסבוק משחקות באש, ושם היום אנחנו כבר 20,000 גברים ונשים שפשוט מדברים על הנושאים האלה. וזה באמת חלק מהתהליך של לנרמל את השיח על כולנו לשמיניות, כולנו גברים או נשים, וכולנו צריכים לעבור שם דרך, אז פשוט בואו נדבר על זה וניתן את הכלים, כי אחרת כולנו לומדים מהפורנו או מכל מיני דברים שנאמרו לנו בחברה, מסרים מושתקים כאלה שהם לא מדוברים, וכולנו משלמים על זה מחיר מאוד כבד. ככה למדתי גם הרבה מהכאב של גברים. בנוגע למרחבי מיניות, תראה, אנחנו בדרך שלנו הלכנו לכל מיני סדנאות מיניות כאלה, תהליכים שממש לא מתאימים לכל בן אדם, כמו שאנשים מדברים על פסיכדליה. כן, כמו שהם מדברים על פסיכדליה, יש אנשים שזה יכול ליצור להם נזק, ויש אנשים שזה יכול ליצור פריצות דרך שהם לא יאמנו. לנו זה היה נכון. ספציפית, כיום, בדיוק כשאנחנו מקליטים את הפרק הזה, התחום הזה מאוד עובר שינוי עכשיו, בגלל שיש סדנאות מסוימות, או מנחים מסוימים שבעצם לא גילו מספיק אחריות בשביל המעמד, וזה, אתה יודע, אנשים נמצאים שם במצבי תודעה מאוד מאוד רגישים, אז אני מרגישה שכל כללי המשחק עכשיו של התחום הזה של סדנאות מיניות משתנה, והרבה מהדיונים האלה קורים גם בקבוצה שלנו, אבל אין לי ספק שסדנאות מיניות הם כאן כדי להישאר. זאת אומרת, נכון, הרבה דברים צריכים להשתנות, נגיד, אני חושבת שזה ממש לא נכון שמנחים יהיו עם משתתפים, וכל מיני דברים שיש סדנאות שלא הקפידו על זה, אבל אין לי ספק שזה נכון שיהיו מרחבים שבהם אנשים באים לחקור את המיניות שלהם בקבוצה. יש אנשים שצריכים לעשות את זה לבד, אבל יש אנשים שזה מה שמתאים להם, הפורמט הזה, ואני חושבת שזה דבר חשוב, זה חינוך שלא קיבלנו.
אם אני רגע לא מכיר ולא מבין על מה מדובר, אז איך היית מתארת לי כזה פחות או יותר מה קורה במרחבים האלה?
תראה, זה נורא תלוי, בגלל שאתה יכול ללכת לסדנה, שאתה נשאר בה כל השבוע או כל היום עם בגדים, ולא נוגעים באף אחד, ואתם רק מדברים ועושים שיח. זה סדנה, ויכולה להיות אפקטיבית. אתה יכול ללכת לסדנה אחרת שיש בה כל מיני תרגילים דינמיים של תזוזה של גוף, ואתה יכול ללכת לסדנה שממש מורידים בגדים, ויש מגע, ויש עירום, יש דברים כאלה, זה קיים. אתה יודע, יש הכל בסוף. השאלה, מה מתאים לך? ובדברים האלה אני מאוד מאוד נזהרת, גם הרבה מבקשים ממני, מאז הספר, המון אנשים מבקשים ממני המלצות, אז אני כבר לא נותנת המלצות, בגלל שאני חושבת שזה לא אחראי. כי מישהי אחת צריכה ללכת לפיזיותרפיסטית רצפת הגן, כי יש לה בעיות אינטימיות, והיא לא יכולה בכלל שיגעו בשם, וזה יהיה מספיק. ומישהי אחרת צריכה לעבור טיפול רגשי, ומישהי אחרת מספיק שהיא תלך לאיזה קורס, או תקרא איזה ספר. אז בגדול, היום אני כזה, יש איזו רשימה כזאת שהכנתי של מנחות שאני נורא מעריכה, וקלטתי כזה כל מיני פרקים איתם, ואני שולחת אותה כזה, טוב, תראי מישהי מהמנחות איתם, את מתחברת, ותבחרי את הדרך שלך לבד. אבל, כן, זה עולם, אתה יודע, זה ממש דומה לשיחה על פסיכדליה. זה כאילו יכול להיות הכל מהכל, ואני חושבת שאנשים, בגלל שהנושא המיני הוא נושא נורא נורא רגיש, אנשים צריכים לעשות את זה פשוט מאוד בזהירות.
ולא מרגיש לך שיש איזה one size fits all?
לא. משהו... אני חושבת שבאופן כללי
אבל לא, לא נראה לך שיש איזה, אם אני רגע מסתכל על האנושות 2.0, בסדר? 100 שנה קדימה. האם לא צריך להיות איזה משהו שבקוד בבית ספר, במרחבים מסוימים של חניכות שמניות כאלו או אחרות, שזה כבר נהיה חלק רגע מתוך ה... היכרות פנימה. יכול להיות שזה עד מדרגה מסוימת, או דרמה מסוימת, אבל משהו שהוא כבר בילדין.
אם אנחנו באמת 100 שנה קדימה, אני מאמינה שעוד 100 שנה לא יהיה מגדר יותר, אפילו עוד פחות מ-100 שנה. אני לא אומרת שאני בעד, אגב, זה גם נושא פוליטי. אני גיליתי שכל הנושאים שמדברים עליהם על מגדר הם פוליטיים. כאילו, זה שיש טרנסג'נדרים, יש אנשים שממש חושבים שזה נורא. זה שזנות נגד בעד. כל דבר כזה הוא ממש מחנה פוליטי של אנשים שמחזיקים בתפיסות. לי יש תפיסות מאוד שנחשבות ליברליות, אבל ממש למדתי שכזה, על כל דבר כזה, אז יש אנשים שאם הם ישמעו אותי שאומרת שלדעתי עוד כמה שנים לא יהיה מגדר, זה יישמע להם כמו אימה, אוקיי? שזה יישמע להם מזעזע.
כן, באמת?
כן, 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 כן. יש אנשים שחושבים שזה מזעזע. זה ממש עולם. אבל...
למה לא יהיה מגדר? בואי נתעכב על זה רגע.
אבל אני מרגישה... איפה זה פוגש אותך? אותי, אני לא אומרת שאני בעד זה, אני אוהבת להיות
אישה. לא, לא קשור, כאילו, על הלוגיקה, מה עומד מאחורי הלוגיקה.
אבל אני פשוט רואה שהדורות הצעירים כיום כבר הרבה פלואידים ולא מגדירים את עצמם. אני רואה שיש אנשים שלוקחים בצורה אקטיבית הורמונים, כי אומרים, אני לא רוצה להיות לא זה, לא זה, ובא לי להרגיש קצת איך זה להיות אישה. ואני אומרת, אני כן חושבת שמציאות רבודה תיכנס לתמונה, כמובן שאי אפשר לדעת, אבל אני מאמרת שזה יקרה מתישהו, לפחות לחלק גדול מהאוכלוסייה, יכול להיות שתהיה בחירה, שוב, גם בחירה חופשית זה לא דבר שאני לוקחת כמובן מאליו, אוקיי? בעוד 100 שנה. אני לא יודעת. אם כולנו נתחבר לתודעה קולקטיבית כזאת, אני לא יודעת להגיד שלמיכל תהיה, לבן אדם כמוך נפרד יהיה בחירה חופשית. יכול להיות שאנחנו כולנו יחד נתנהל באיזה, אתה יודע, כמו איזה קולקטיב, כמו כזה נמלים, כמו פטריות, כאילו, 100 שנה זה המון זמן, המון 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 זמן במציאות של היום, שכל 10 שנים העולם ממש 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 משתנה. אז אני אומרת, כאילו, במידה וכן עדיין תהיה בחירה חופשית, גם אז אנשים, יש מציאות רבודה וזה, ופתאום אתה יכול לשחק עם המון צורות של ביטוי, אז פתאום כזה רגע להתקבע רק על להיות אישה או רק על להיות גבר, אני חושבת שזה יראה משונה. אגב, אני חושבת שבגלל זה, בגלל שאנחנו הולכים למקום של, יש אנשים שהולכים להשיל מעצמם מגדר, גם אם זה לא יהיה אני ואתה in our lifetime, אני חושבת שזאת הסיבה שהשיח על מגדר כל כך בוער בשנים האלה, כי צריך כאילו מין, בואו נשחרר את כל הפצעים שהצטברו פה במשך כל כך הרבה שנים, שבהם נשים נאנסו, נרצחו, עדיין לצערי, נשים נאנסות, נרצחות, וגם הגוף שלהם נמכר, וגם גברים, אבל בואו רגע נשחרר את כל הפצעים האלה ו... ונעביר ריפוי ליחסים האלה כדי שנוכל לעשות אינטגרציה לחלקים האלה בתוך עצמנו.
לא מרגיש לך שיש תנועה הפוכה גם, אבל גם של כן התחברות לגבריות ולנשיות, כאילו, קצת יותר לקחת את זה, כי זה תמיד איזה תהליך כזה גם שהוא דואלי.
נכון.
כרגע יש, נגיד, בחור בשם אנדרו טייט שמתפוצץ בטיקטוק, שהוא מדבר על גבריות קיצונית, ופיטרסון, ג'ורדן פיטרסון, שסופר ארטקור בכל השיח הפוליטי על טרנג'נדרים, והוא פרופסור שהיה באוניברסיטי אוף טורונטו ובהרווארד, וכאילו יש סביבות תנועה משוגעת שהוא מכניס טיעונים נורא לוגיים רגע להפרדה בין מין מגדר ומיניות, וקצת איך אנשים מתבלבלים בתוכם, בתוך הדבר הזה. וכן, יש גם, וגם דרך הסדנאות והתפתחות ופסיכדליה וכל מיני, כן מתחברים לאיזה קור, לאיזה אסנס יותר, ומפסיקים להסתכל רגע על מגדר, כאילו מתחילים להבין שיש אנרגיה נשית גברית, וזה לא בהכרח מגדר. יכול להיות שאני כאילו במגדר מסוים, אבל יש בי שילוב בין תרכובות של אנרגיה.
אני מרגישה שהדברים האלה קשורים, ושככל שאנחנו מצליחים יותר להכיל את האנרגיות האלה בחוץ, אנחנו יותר מצליחים להכיל אותם בפנים, וככל שאנחנו מצליחים להכיל אותם בפנים, אנחנו יותר מצליחים להכיל אותם בחוץ. אני ואתה יצא לנו לדבר על צללים בשיחה אחרת. בסוף, אני חושבת שהרבה פעמים כשלי עולה התנגדות מאוד חזקה לדברים מסוימים אצל גברים, זה גם היבטים מסוימים שאני לא מכירה בזה שהם חלק ממי שאני. עכשיו שוב, אנחנו צריכים, יש דברים שאנחנו חייבים להגיד עליהם לא ולהילחם עליהם. אלימות לצורך העניין, זה אחד מהם. אבל גם מחשבות שעולות לי הרבה לאחרונה, כאילו, מהי הדרך להילחם באלימות שהיא הכי אפקטיבית? מהי דרך, יש שיחות כאלה בקבוצה שלנו, במשחקות באש. יש את תרבות הביטול, שאנחנו מאוד רואים אותה בשנים האחרונות, שאם בן אדם הטריד מינית, אנס, אז אנחנו צריכים להחרים אותו. אסור לדבר איתו, אסור לתת לו לגלם שום תפקיד בחברה, אקטיבי. הוא צריך להישאר מבודד ולא לדבר עם אף אחד ולהתבייש. מצד אחד אני מבינה. אני מבינה למה זה. תחשוב, במשך עד היום, שנשים הולכות למשטרה, לא מאמינים להם, והרבה גברים מסתובבים שם בחוץ אחרי שהם עשו דברים נוראים. מצד שני, האם זה אפקטיבי? אני באמת שואלת, האם זה אפקטיבי? עכשיו, אתמול עלתה שיחה כזאת, ורגע, רק אני אחבר את זה למה שאמרת קודם, של האסנס וחזרה לאסנס, בסוף יש טענה שאומרת, טוב, ברגע שאת רואה גבר אלים, ואת מתנהגת אליו באלימות, בדרך שלך להתמודד עם זה, כותבת לו ברשת בצורה אלימה ותתתתתתה, חלק מזה קשור בזה שאת לא מכירה בזה שיש אלימות שקיימת גם בתוכך, כי זה חלק ממי שאנחנו, ממי שכולנו, אוקיי? זה דבר אחד. ואני חד משמעית יודעת שזה קיים בי הדבר הזה. זאת אומרת, אני יודעת שהיום אני חסרת סבלנות לאלימות, אין לי חמלה לאדם האלים, ואני יודעת שזה קשור גם בזה שאני לא מכירה בחלקים האלימים בתוך עצמי, ובטח שהם קיימים. אני לא מרימה יד, אבל אני יכולה להיות אלימה באיך שאני מדברת, באיך שאני מסתכלת וכו'. אני העליתי שיחה כזאת בקבוצה, האם תרבות הביטול זה דבר נכון? האם אנחנו יכולים לחשוב על משהו אחר? ונתתי דוגמה, משהייתי פעם אצל חברה שלי, לפני שהייתי אמא, היה שתי בנות, ואני רואה ילדה בת שנתיים וילדה בת ארבע, ופתאום אני רואה את הילדה בת ארבע משום מקום נותנת סתירה לילדה בת שנתיים. והילדה בת שנתיים מתחילה לבכות, ואז גם הילדה בת ארבע בוכה, כי היא ניבלת. ואני ישר ברור לי שילדה בת 4, מה זה צריך כאילו להעמיד אותה בפינה מטאפורית? כאילו, מה כבר יכלה ילדה בת 2 לעשות שמצדיק את הסתירה הזאת? שום דבר, מה יכלה לעשות? ואז האמא כאילו, לפני שמספיק לקרות משהו, האמא קמה, מרימה שנייה את הילדה בת 2, אומרת, אצלנו לא מרביצים, כזה בקור רוח, הילדה בת 2 נרגעת, ואז היא ישר הולכת לילדה בת 4, ובמקום כאילו לנזוף בה, היא מחבקת אותה. שואלת אותה, מה קרה? תסבירי לי מה קרה, תתתתת. ואז אתה יודע, כמו שיחה שיש עם ילדה בת 4, הילדה בת 4 מסבירה, הן מדברות וזה, ורק כשהילדה בת 4 רגועה, וכל הפוקוס של האמא הייתה שהיא תהיה רגועה, רק כשהיא רגועה לחלוטין, היא אומרת לה, תקשיבי, אני לא מרשה להרביץ, אסור להרביץ, אם משהו מפריע לך תדברי, ועכשיו בואי תבקשי סליחה מאחותך. ואז ילדה בת 4 ביקשה סליחה מאחותה, והאפיזודה נגמרה. שאחר כך אני הייתי די, לא קיבלתי השראה. מה זה הדבר הזה? זה היה נראה לי לא הוגן. אמרתי, מה זאת ההתנהלות הזאת? היא צריכה ללמוד שאם היא מרביצה, היא לא מקבלת ממך תשומת לב, היא צריכה ללמוד שאם היא מרביצה, אין חיבוק. אם היא מרביצה, את כועסת עליה, וככה יהיה לה התניה, והיא צחקה, וכאילו, צחקה גם על זה שמבחינתה אני חסרת ניסיון, כאילו היו לי ילדים עדיין. היא אמרת, שמי, אני מכירה את הבת שלי, זה לא אפקטיבי, יכול להיות שמילדים מסוים זה אפקטיבי. אם הייתי עושה את זה עם הבת שלי, הייתה עוד יותר מרביצה. עם הבת שלי, צריכה קודם כל להרגיש בטוחה. עכשיו, אני באתי והבאתי את הדוגמה הזאת, כי לפי הדוגמה הזאת, אנחנו אומרים, כי מה קורה במשפחה? משפחה, אי אפשר להיחלק לטובים ורעים, וכמו בסרטים, תרעים נקלע. כולם תקועים, כולם תקועים ביחד, צריך ללמוד להסתדר, נכון? אז אתה מפתח מה השיטות עם כל אחד. אז אני באתי והעליתי את זה לדיון בקבוצה, ואמרתי, וואי, בואו נחשוב, מה הכי הוגן? לא מה הכי הוגן, סליחה. מה הכי אפקטיבי? ואז מישהו העלה טיעון ואמר, תשמעי, מאז ומתמיד, יש אנשים באנושות שרצו שהחברה תתנהל כמו משפחה. לא עובד. זה לא עובד. אנחנו רוצים, כי אנחנו רוצים לחזור לרחם, וזה נורא נעים לנו, אבל בפועל זה לא עובד שהמשפחה, כמו משפחה. בפועל חברה צריכה להיות שבן אדם לוקח אחריות על עצמו, וזה קפיטליסטי, ויש תחרות מסוימת, ואם הוא עושה משהו, אז מענישים אותו. ותתתת, ושזה יהיה נורא ברור, כי כשאתה מנסה להפעיל את העקרונות של משפחה, אתה מקבל אנרכיה. מעניין. עכשיו, כל הדברים האלה, השאלות האלה הן קשורות. זה כאילו אנחנו הלכנו פה למודלים, זה הכל קשור למגדר, כי זה איך אנחנו מחלקים דברים לשחור, לבן, זכר, נקבה, נכון, לא נכון, טובים, רעים. כל השאלות האלה, כשמדברים על מגדר, זה שאלות שעולות, וכשנכנסים למיניות, יש את העניין של להסתכל על המיניות שלי מול עצמי, שזה התהליך שעברתי, שהשלב הראשון הוא, אוקיי, רגע, אני רוצה, כל הספר שלי מדבר על, אוי, בעצם אף פעם לא היה לי באמת קול, אני עכשיו רוצה למצוא את הקול שלי בעולם מול גברים, אני צריכה רגע להשתיק את כל מה ששמעתי, ולמצוא את הכוח שלי מחדש, ולהצליח לדבר, ולהצליח זה, ולהסכים שהרעיונות שלי מספיק חשובים, וללכת להגשים אותם, כי אם הצרכים שלי לא חשובים בחדר מיטות, ברור שהרעיונות שלי לא חשובים בחדר ישיבות, וכו' וכו'. אבל אז, שאתה מגיע למקום הזה,
כן, את מרגישה שזה לא דמויות אחרות?
מה זאת אומרת?
כי זה מרגיש לי הרבה פעמים סיפור עצמי, ולנסות לקשור דברים שהם לא בהכרח, לא תמיד קשורים, כי יש בסוף פרסונות שונות שאת מביאה למרחבים שונים. ויכול להיות שעכשיו יש אותך, יש את נרקיס רגע בחדר המיטות, שהיא חוזרת רגע לאיזה פרסונה יותר קמאית, ילדית שלה של ריצוי, ויש רגע מרחבים אחרים שאפשר לפגוש את נרקיס שאני פוגש כרגע, משימתית, חדורת המטרה הזאת, שיודעת לדבר הרבה מילים גבוהות ברצף, בשטף קצף נורא חזק, לייצר רגע דומיננטיות בחדר, ולגרום רגע ולהביא את הדומיננטיות הזאת גם למקומות אחרים. כי לא נראה לי, גם בסד... מה סיפרת? סיפרת שאת מתחילה לגלות את המיניות ואת הריצוי שלך בגיל 26, כשאת כבר שותפה בתוך מכללה ומקימה את W, וכאילו, בואי, לא היית איזה, זה לא היית agreeable יותר מדי, כנראה, בתוך המרחב הזה, כי אחרת לא היית מצליחה ליצור את מה שיצרת.
אז תראה, כלפי חוץ, אני מסכימה איתך, אפשר לגלם הרבה, לשחק תפקידים, אפשר לשחק המון המון סוגים של תפקידים, ואנחנו מכירים מקרים כאלה שהם מזעזעים בכמה הם קיצוניים, שבן אדם אחד הוא ככה, ואז בבית הוא ככה. באופן של הפנימיות של הדברים, והאמת של הדברים, אני לא מאמינה בזה בכלל, כי אם אני מסתכלת על הדמות שאני הייתי, כן, כלפי חוץ, הכל היה נראה פיקס, וכאילו אני מגשימה את עצמי ואומרת את עצמי, אבל בפועל הייתי בן אדם מאוד מאוד מפוחד, מאוד חסר ביטחון, שכמו ששיתפתי, אני נמצאת בחדר ישיבות, וכל מה שאני חושבת עליו, זה מה אני צריכה להגיד כדי לעבור מסך, ובכלל לא חזון באמת אמיתי שמוביל אותי, או משהו כזה שאתה יודע, מגיע באמת מתחושה של כוח, ואני לא מאמינה שאפשר במקום אחד שיהיה לנו חור כזה גדול, ובמקום אחר פתאום אין לנו חור בכלל. כי בסוף זה אותו בן אדם, ובן אדם זה ישות שהיא ישות הוליסטית. אז כן, ברור שאתה יכול שיצליח לך פה כמה דברים, ויקשה לך שם כמה דברים, ברור. אבל יש לזה מחיר, אם אתה, זה בניין, ואתה מחזק קומה אחת בבניין, אז קומה אחרת מתחזקת. וגם עוד דבר שקורה, וזה גם מתקשר לשיח הקודם שהיה לנו, זה שאם אני מחזקת פה משהו, יכול להיות שאני מגלה שהקומה הזאת בכלל לא רלוונטית. מה זה, הייתה לי פה קומה, בניתי פה בניין על פרש, על משהו שהוא לא התשוקה האמיתית שלי, הוא לא הרצון האמיתית שלי. אז כן, הייתי בן אדם שמשמיע את הדעות שלו, ואפילו יכול לדבר חזק בדיונים, אבל האם זה באמת היה הדברים שרצו להאמר?
לגמרי, אני
מתחבר. הרבה מזה היה מקום של אגו. עכשיו רגע, אני רק רוצה להגיד אבל משהו. בהתחלה, בתהליך הזה של המיניות, כמו שאני חוויתי אותו, הוא מאוד מאוד התחיל ממקום של מיקרו. אוקיי, איפה אני מול גברים? אבל מהמקום שכבר היה לי את הקול שלי ואת הוויס שלי, וכבר הייתי בן אדם בעולם, פתאום ראיתי, רגע, גברים הם לא מה שראיתי שהם. כאילו פתאום ראיתי גברים שעוברים כאבים, וכל מיני מקומות לא צודקים בין גברים ונשים, גם מהצד של נשים. וכאילו, אני חושבת שחלק מהעבודה זה שגברים עושים את העבודה שלהם על הגבריות שלהם, ונשים עושות את העבודה שלהם על הנשיות שלהם, אבל אז בסוף, בסוף אפשר להיפגש, ובמקום הזה יש המון ריפוי שאנחנו יכולים לעשות אחד לשנייה. לא יזנתי לפודקאסט הזה של פיטרסון, אני מבינה שהוא בן אדם שהרבה אנשים יראו אותו כמיזוגני כזה, או זה כזה? זה וייב כזה?
זה מורכב מזה, אבל כן, יש כאילו, יש איזה חלק מהתרבות שמתבוננת עליו בצורה הזאת. יש את אנדרו טייט, שהוא עכשיו ממש מתפוצץ בטיקטוק, והוא ויראלי בצורה קיצונית, וגם הרבה נזק יוצר בדרך לדעתי, שהוא ממש מיזוגני, כאילו קיצוני.
איזה דברים הוא אומר לי?
הוא יכול גם, חלק מהדברים זה דמות, הוא מגלם גם איזה דמות שהיא ויראלית כדי לבנות את עצמו, אבל ממש כאילו מדבר על ריבוי נשים בקטע והסתכלות עליהן כחפץ, וכאילו ממש דברים שהם באמת,
איזה תגובות הוא מקבל?
בין אהדה קיצונית מגברים צעירים שמחפשים איזה אבא רוחני חדש, איזה ג'יזס חדש ללכת אחריו, לבין תגובות כאילו של מוקצה לחלוטין. פיטרסון הוא אינטלקטואל ברמות הכי גבוהות שיש.
וואו, פודקאסט המטורף הזה בספוטיפיי, שאז כעסו על ספוטיפיי שמשדרים אותו, פיטרסון?
לא, לא נראה לי.
לא הוא? אוקיי. קיצוני אחר.
לא, פיטרסון הוא, פיטרסון אגב הוא דווקא לא קיצוני. הוא גם פשוט נכנס ב, יש כמה רעיונות נורא מעניינים איתו, של איך מנסים להוציא אותו רגע. הוא פשוט, הוא לוגי ברמה קיצונית. הוא בן אדם שיודע לבוא ולהסביר טיעונים ברמה נורא 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 גבוהה. אז כשבאמת מסתכלים על הטיעונים שלו, לא פוגשים שם איזה גבריות, טוקסיסיטי גברי.
אני רוצה להגיד שזה הדברים האלה הכי מעניינים אותי בעולם, גם בקבוצה שמתפתחים לנו לפעמים נושאים, שיש אנשים שממש יצאו מהקבוצה, יש אנשים שאומרים לנו, איך אתם מסכימים לתת במה?
כן.
לאנשים שאומרים דברים כאלה, זה צריך להיות לא חוקי, ותמיד אנחנו נמצאים באיזושהי דילמה, תמיד זה מול חופש הביטוי.
בול, כן.
ואל מול משהו שיכול באמת לייצר נזק, כי אני חושבת, תראה, ברגע שלא נותנים מקום בכלל לדעות מסוימות, אז הן נשארות בצל. ואז עדיין יש המון אנשים שחושבים את זה. מצד שני, מה, אני לא אתן לאנשים לדבר על פדופיליה בקבוצה שלי.
פיטרסון התראיין.
כי פדופיליה זה גבול, אתה מבין מה אני אומרת?
הוא התראיין, לגמרי. הוא התראיין, ממש מבין. שוב, זה איפה שמים את הגבול, והגבול הוא צריך להיות בשיח קולקטיבי וקומון סנסי מסוים, וגם הוא מורכב, זה כאילו, אז הוא בדיוק התראיין אצל איזה מראיינת, עם אנרגיה גברית, שבאה לקטול אותו. עוצרת אותו, מנסה להכניס אותו לתבניות, להוציא אותו מהקשר כל פעם, אז אתה מתכוון ל, אתה מתכוון ל, אתה מתכוון, כשאתה אומר ככה, אתה מתכוון ל, כל מיני כאלה, בצורה ממש ממש קיצונית, והיה שם איזה קטע שהוא, היא אומרת, הוא לא היה מוכן, שסטודנטים בעצם, יבקשו להיקרא בפרונאונס, זה גם איזה שיח נורא נורא חזק עכשיו,
נכון.
של הווי זה או משהו בסגנון.
נכון.
והוא אומר,
כן, רק אני אגיד למי שלא יודע, שכאילו, אנשים יכולים בארצות הברית עכשיו סטודנט,
די
להחליט,
כן.
אני כגבר או אישה, או אני בכלל לא רוצה להיקרא במגדר שלי, וזה יכול, המורכבות בחופש הזה,
בול.
שזה יכול, רגע, יש לי חברה עכשיו, מבוגרת ממני, שיש לה ילדה בת 13, הם עברו לארצות הברית, ופתאום הוא מסע לי, בעצם אני רוצה לא להיות אישה אולי, ואני רוצה להתחיל לעשות, עכשיו כאילו, היא בת 13. כאילו, האם היא בגיל של לקבל את ההחלטה הזאת?
שאלה מעניינת.
זה מכניס שיח, כאילו, לנושא שיכול להיות מורכב.
לגמרי. ובסטודנטים, משהו שהיה שם, מה שהוא אומר, הוא אומר, אתם לא תגידו לי מה אני חייב. יכול להיות שבוואן און וואן, הבן אדם מבקש ממני, ובאדיבות אני אקרא לו איך שהוא רוצה שאני אקרא לו.
אבל מותר לי
אבל
לקרוא לו
איך שהוא רוצה. אבל ברמה החוקית, אתם לא יכולים לחייב אותי להתחיל לקרוא לאנשים זה. ואז היא אומרת, המראיינת מתחילה לצאת עליו, וכאילו היא אומרת לו כזה, אתה, זה גורם אבל לבן אדם חוסר נעימות ואגרסיביות. ואז הוא אומר לה, כן, זה חלק מהעניין של לשמור על ביטוי, כשאני, על חופש ביטוי. כשאני שומר על חופש הביטוי, אני לוקח כהנחת יסוד, שיכול להיות שאני אפגע במישהו, ואני אגיד דברים שהם פחות נעימים, כי זה שומר על הערך של חופש הביטוי. ואז היא אומרת, ואז הוא אומר, הוא אומר לה, בדיוק כמו שאת עושה לי עכשיו, את אגרסיבית כלפיי, נכון?
כן.
כי את רוצה להביא את האמת, ואת צריכה להיות. זה חופש הביטוי. ואז היא שם התבלבלה לגמרי, כאילו, היא לא יודע לצאת מהטיעון הלוגי.
אתה מבין כמה, אני לא יכולה לא להגיד את זה, כמה הזויה ארצות הברית, שמדינה שחורטת על דגלה את חופש הביטוי וחופש, אסור לעשות עכשיו הפלות.
זה פסיכוטי, כן.
אתה קולט שיש מדינות מסוימות, שגם אם הילדה בת 10, והיא עברה אונס מצד אבא שלה, בשלב מסוים אסור לה לעשות הפלה. זה כאילו, זה בלתי נתפס כמה המדינה הזאת כאילו השתגעה לחלוטין. זה מטורף,
כן,
כאילו.
כן, זה מורכב.
אני רק אומרת, הדבר הזה הוא תמונת מראה של כמה כל מה שקשור, יש לנו כמו שיט שואו, סליחה על השפה, וכל מה שקשור היום למגדר, כי מצד אחד יש לך כאילו דברים כל כך מתקדמים כבר, ונשים יותר ויותר מתעוררות, וגברים הולכים למעגלי גברים, והנה בארצות הברית אומרים לכם, תקרו. מצד שני, החופש הכי בסיסי של נשים על הגוף שלהם, במדינה מערבית, כאילו, אני לא מדברת איתך אפילו של, יש כמה מדינות ש, שזה בכלל לא שייך לנשים הגוף שלהם. ממש לא, זה או שאת של אבא שלך, או שאת של הבעל שלך.
וזאת כאילו. גם סוגיה סופר מורכבת, כי באיזה שלב את אומרת כבר, זה באמת עובר את השלב של כאילו, במרכאות רצח, כן? יש איזה קף כזה. תינוק 8.5 חודשים בבטן. זה כבר מה? זה כבר כאילו, זה כבר ישות? זה כבר ישות, אם עכשיו עושים זירוז, יוצא ילד בריא, בגדול. כאילו, זה אירוע מורכב, זה גם כן יש איזה קו מסוים, ואז מנהלים על זה דיון, ומדינות יותר בעלות אופי קתולי, אז אין, זה דיונים סופר מורכבים. מצד שני, רגע, חופש הגוף שלי, כאילו, מה כן. אני מחליט על עצמי רגע ועל החיים שלי. רגע, מה זאת אומרת? אז אני צריכה לשאת את זה עוד 6 חודשים, אני לא יכולה להחליט על הגוף שלי, כאילו,
כן.
מה אני מכונה, מה אני אינקובטור, מה אני כאילו
כן.
בהמה.
לא, לא, זה פסיכי.
זה הזייתי. אני חוזר רגע ממש ממש אחורה למה שרציתי לפתוח.
אגב, האנושות עוד 100 שנה, מי אמר שיהיה ילדים, נכון? יש מצב שלא יהיה
זה. זה אחת מהבעיות הכי גדולות בעולם, שמדברים, מסק מדבר על זה לא מעט, הוא מדבר על זה שהרבה אנשים חיים בקונספציה שיש overpopulation, שכדור הארץ בעצם יכול להיות עם יותר מדי אנשים בסופו של דבר. אבל תכלס מה שקורה זה שאנחנו מתחילים לראות פירמידות הפוכות.
שאנשים לא עושים ילדים.
שאנשים לא עושים, יפן למשל, יפן איבדה 600,000 מהאוכלוסייה שלה בשנה האחרונה. ויש איזה מטריקה שהיא מעניינת, כמה כמות של טיטולים למבוגרים נמכרים, לעומת כמה כמות של טיטולים לילדים. וברגע שיש, ביפן זה התהפך, לפני זה 10 שנים לדעתי.
בטורף.
ברגע שזה מתהפך, זה אומר שכבר יש פירמידה הפוכה, ושזה מצב נורא לא בריא לאנושות, כי יש יותר מדי מבוגרים, אנשים קשישים שכבר לא יכולים,
מעמיסים,
הם מעמיסים לעומת ילדים שנולדים. אז כאילו יש גם מורכבות בתוך הדבר הזה.
תחשוב אם יהיה לך ב-VR חוויה כזאת, שאתה יכול לגדל ילד וכאלה, וזה ממש משהו שבמוח שלך אתה חווה, אז למה
כן, את לא חושבת שזה כזה קמאי, שזה משהו כל כך טבעי ובסיסי וביולוגי בתוכנו, וזה צורך כל כך, כל כך, כל כך, כל כך חזק.
לא, אז אני, אתה יודע, עם ההוצאה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים באיפר, ואני ממש שמחה שזכיתי לחיות בתקופה שבה עושים את זה. אבל האם זה נראה לי בדיוני שזה יפסיק? לא, בכלל לא. מה, אם אני אשים כסדה על הראש ואנחנו נגיע למצב, זה לא יקרה בלייפטיים שלנו לדעתי, אבל האנושות תגיע למצב ש, סתם אני אומרת, 20 שעות מהיום היא נמצאת בתוך העולם הזה, ויש לך שם ילד, ואתה חובד, אז מה זה משהו, כאילו, אז יש מצב שזה יראה נורא פרימיטיבי לעשות את זה בדרך אחרת, כאילו.
כן, שאלות מורכבות. חוזר ממש אחורה.
כן, אנחנו עפים.
התחלתם את התהליך, אמרת שביחד. והלכתם על סדנאות שהם כאילו, לא ה... כאילו, ארטקור.
נכון.
איך זה החוויה המשותפת הזאת?
תראה, אני...
כי זה, אני כאילו מתבונן היום, נכנסתי לזוגיות.
כי יש לך זוגיות, האם לעשות את זה, כן.
כי כשאני הייתי בהתחלה סוליקו, זה נורא ברור לי שכן.
כן.
אני רץ, כאילו, אני אחווה את הדבר הזה, הוא יהיה לי מורכב, הוא התמודדות עם עצמי. אני חושב שמרחב המיניות הוא מרחב שהפוטנציאל להתפתחות אישית בתוכו על כל רבדי החיים, שדיברנו על זה הרבה, הוא משוגע, כי זה להתמודד עם בדידות, ולהתמודד עם דחייה, ולהתמודד עם דימוי גוף, ודימוי עצמי, ומסוגלות. כל כך הרבה דברים אנחנו פוגשים דרך המקום הזה בעצם, של מי אני ומה אני. אני יכול להיות אדם שנורא מצליח במרחבים מסוימים, אבל בפנים אני לא באמת שלם, ולא באמת עבדתי על הצללים ועל הדברים, אבל מהצד ואז אני פוגש את זה שם, וזה מאפשר לי לעבוד עליהם. וזה גם הכל על ספידים, כי זה מתענה רגשות, זה ספקט, כאילו בעסקים, בסדר, כי אחרי שעוברים את זה, שוב, תלוי בבן אדם, אחרי שעוברים קצת שלבים, אז כזה בסדר, קצת יותר, קצת פחות, קורה, לא קורה, בסדר, זה גם רק יפתרים, אבל היא מתחילה להיות יותר ממוננת בזוגיות, רק המחשבה שמישהו נוגע בבת זוג שלי, או זה חלחלה, אני
וואו.
זה קשוח.
דבר ראשון, אז אני שוב רוצה להגיד שזה באמת לא מתאים לכולם, וגם אפשר לעשות, גם אם רוצים לעשות סדנה, אפשר לעשות תהליך אישי, אבל אם כן רוצים ללכת לקבוצה, וזה לא מתאים לכולם, אני הייתי ממליצה כמה דברים. גם אני כן חושבת שזה יותר נכון לעשות את זה בזוג מאשר בנפרד, אם אתה בזוגיות. אם כבר הלכת, ושוב, אני באמת לא בקטע של זה, כאילו, הספר שלי כבר רב מחר והכל טוב, אני ממש ממליצה לאנשים ששוקלים את העולם הזה לקרוא את הספר, אם הם כאלה שקוראים ספרים, בגלל ש... יש אנשים שיקראו את זה ויגידו, וואו, זה מרתק, אבל זה הכי לא בשבילי בעולם, כי זה נותן מושג על איזה סוג דברים שקורים, ויש אנשים שכזה, אני יודע בוודאות שאני צריך לעבור את זה. אם אתם כבר מחליטים והחלטתם שאתם הולכים לסדנה, הייתי דבר ראשון, עושה סשן אחד קודם עם בן אדם מוסמך, של רגע לעבור משהו ביחד, אפילו אם זה לכמה שעות, לבד, ואז הייתי עושה הגדרה של גבולות. למשל, אתה יכול ללכת היום לסדנת מיניות עם בת זוג שלך, ולהחליט שאתם עושים הכל רק, רק שניכם. זה אפשרי. גם בסדנאות הכי אקסטרים שיצא לי להיות בהם, זה תמיד היה אפשרי. הייתי יכולה לעשות את כל התרגילים, ובאמת בסדנה הראשונה שאני ואלון עשינו, עשינו הכל רק ביחד. לא נגענו באף אדם אחר, אוקיי? וזו הייתה חוויה מדהימה עבורנו. אבל מישהו אחר זה יכול להיות לו, יש אנשים שכאילו, רק זה שיראו אותם באינטימיות, בעוד חלל, נשמע להם מזעזע.
זה הייתי, ברור.
לא רק זה הייתי מזעזע, יגרום להם לנזק, אפילו אם הם יהיו רק עם בת זוג שלהם, ואז חס וחלילה, לא לעשות, זה ממש ממש לא הפתרון היחיד, זה ממש לא מתאים לכולם, זה פשוט הפתרון שאנחנו הלכנו בו, והספר המטרה שלו זה לתת השראה, למצוא את הפתרון שנכון לכם. אבל בקשר אליכם, אם אתה באמת, ואני חושבת שהעולם הזה מושך אותך, וכבר התכוונת ללכת אליו בלאו הכי, הייתי עושה רגע סשן של שניכם, מגדירה את הגבולות, יכול להיות שתגלו שבסדנה הראשונה אתם רוצים רק אתם, ואז יכול להיות שבסדנה אחרת פתאום נגיד, וואי, בא לי לחקור, בא לי רגע לפתוח, בא לי לבדוק, ואז אפשר במקומות מסוימים להיות גם עם עוד אנשים. להרבה אנשים זה לא מתאים. אני ואלון ידענו להכיל את זה כי, שוב, גם הדברים שאפשרנו לעצמנו לעשות עם עוד אנשים, זה היה במסגרת תרגילים. זה לא שעכשיו הלכתי וקיימתי יחסי מין עם מישהו. זה לא כזה, אוקיי? תרגילים מסוימים שהם מאוד עדינים וזה, אז יצא לי לעשות עם עוד אנשים. וידענו, היה לנו חוקים נורא ברורים. כאילו, אם זה מפריע למישהו באיזשהו שלב, שנינו נמצאים באותו חלל. אם זה מפריע למישהו באיזשהו שלב, מפסיקים. לא חוזרים לאותו בן אדם, לא מתפתח עכשיו איזה רומן, אנחנו לא ביחסים פתוחים. ושוב, זה התאים אז, כאילו אנחנו, מאז שאנחנו הורים, לא היינו במרחב כזה. כאילו, וזה כבר הרבה זמן, זה כבר ארבע שנים כמעט. וזה לא כי יצרנו את עצמנו, באמת כאילו...
כן, קריאה.
כן, כרגע אין קריאה. אנחנו נמלא דברים אחרים, אבל כרגע אין לנו קריאה להיות במרחב קבוצתי, שבו אנחנו, כאילו זה לא שם, אנחנו בשנים כאלה עכשיו מאוד 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 כזה של בניית בית. האם יום אחד זה ייפתח, יום אחד אולי לפתוח לגמרי וזה, אנחנו לא פוסלים כלום, אנחנו לא יודעים. השלבים האלה, מי שהלך בדרך שלנו, אנחנו הלכנו בדרך מאוד קונבנציונלית, יש לנו ילדים, אנחנו בגרים בבית, אנחנו כאילו חיים חיים מאוד רגילים. מי שחי חיים כאלה, אני חושבת שכל העניין הזה של זוגיות מאוד מחולק לשלבים כזה של... כאילו זה מאוד שלב כזה של בית עכשיו. אתה מבין מה אני אומרת? אני מרגישה שיש משהו בעשור הזה של 40, שהוא הכי שווה. כי אתה כאילו מי שהלך בחיים האלה, בגלל שאתה עדיין די צעיר, אבל הילדים שלך כבר גדולים. כאילו, יש לך מלא זמן יחסית. הקריירה שלך, במקרה, כאילו, hopefully, די מבוססת יחסית. אתה פחות כאילו עכשיו, יואו, נה, 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 נה. ויש יותר זמן, מתפנה זמן. שוב, זה לא retirement עכשיו, אבל מתפנה זמן. שם אני חושבת שיכול להיות שיהיה מקום יותר ללחקור, וזה אנחנו כרגע נורא במקום שכזה, אנחנו בונים את עצמנו, בקושי יש לנו זמן להיות אחד עם השנייה, אז מה עכשיו עוד בן אדם, עוד זה, כאילו זה נראה לי משהו שצריך בשבילו הרבה הרבה קשב.
אני מדברת על פולי כאילו כבר ממש.
אני מדברת על פולי, כן, שזה ממש כאילו לא בא בחשבון כרגע אצלנו, אבל אני יודעת שיש אנשים שזה עובד להם, למרות שזה מורכב, מורכב, כן. מורכב. אבל גם רעש כזה של התנסויות חד פעמיות לא מתאים לנו כרגע, ואנחנו חווינו את זה כמה שנים, וזה פתאום עכשיו לא, אתה מבין? אז כאילו, באופן כללי, אחת הכי חשוב בדברים האלה זה לשמוע על תקשורת, גם מיניות חובה הרבה טלטלות אחרי לידות, הגוף שלנו משתנה כנשים, כן בא לי, לא בא לי, רצפת אגן ככה, כאילו זה הגוף שלנו, it's a hell of a ride, אתה יודע, כמו, זה החיים עצמם, כן. כל הזמן בתזוזה.
אבל בהתחלה של הדבר הזה, זה לא הטריג אצלכם ארגזים של כאב וצללים.
תראה, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי.
מפגש שלי מול עצמי.
במקרה שלנו, זה טריג בקטנה. במקרה וואלה. שלנו. היה לנו טריגרים אחרים שהיינו צריכים בשבילם לפתור. היה לנו טריגרים אחד מול השנייה, שאלון הרגיש שאני מבקרת אותו, אני הרגשתי שהוא לא מספיק קשוב אליי. כאילו, זה המקומות שהיינו צריכים. זה הכאב שעברנו דרכו. זה המסע שלי ושל אלון הוא לא מסע של קנאה. כן, אני יכולה לקנא. הוא יכול לקנא. וזה עברנו דרך הדברים האלה, אבל זה לא הפצע של הזוגיות שלנו.
מעניין.
יכול להיות שאצלכם זה כן, ואם זה כן הפצע של הזוגיות שלכם, וזה באמת מאוד נפוץ, זה לא, אתם לא מיוחדים, כאילו, אז צריך לחשוב, האם זה נכון לעבור דרך הפצע הזה, או שזה אולי חוויה מיותרת. אנחנו לא צריכים לחוות כל דבר, כאילו, לא, זה לא משחק מחשב החיים, כאילו, בסוף אתה צריך להחליט דרך מה אתה רוצה לעבור.
כן. מאמינה בזוגיות?
תהיה אותי שאתה קנאי.
אני חושב שזה משהו... קודם כל, לא יודע להגדיר עד כמה זה סיפור אצלי כרגע, ועד כמה זה מציאות.
הבנתי, כן.
ואני חושב שזה משהו שנורא נבנה אצלי בילדין. ילדות, ילד, סליחה על הקבלה הרגע הזה, אבל לא גדלתי ברמת אביב לאבא, זה לא משפחה ליברלית, זה משפחה סובייטית מהקריות.
כן, אבל אל תחשוב...
נורא פטריארכלית.
אל תחשוב שההורים שלי כאילו... חשבו שזה דבר נורמלי שאני הולכת לסדנאות טנטרה. לא,
ברור שלא, ברור שלא, אבל אצלי זה היה ממש פטריארכליות קיצונית.
כאילו אישה שייכת לי.
יש כזה, זה מודל כזה של לחלק את הזוגיות לשלוש, או שיש שני עיגולים נפרדים, כל אחד בזכות עצמו נפרדות מלאה, או שיש עיגול בתוך עיגול, זה שמישהו בולע מישהו, או שיש שני עיגולים עם איזה אוברלאפ, איזה חפיפה מסוימת, לכל אחד יש את העולם שלו, ויש איזה עולם משותף. אז אצלי בבית, אמא ואבא היו נורא כזה בליעה. אבא הוא הגבר של הבית, יליד 48, זה כאילו כמעט שני דורות אחורה, כזה, זה משהו שהוא היה נורא נורא, אבא מפרנס, אמא עקרת בית, וגם סובייטי, כזה, כן. עם חיים קשים ברקע לפני זה, כן. וגם בקריות, כזה, אני הייתי ילד ארס כזה, לא?
וואו.
זה ילד ליברל שמדבר על זה, זה היה נורא, זה אני חושב שהוטבע בי הרבה מאוד בטח. זמן, מקומו של הגבר בתוך מערכת היחסים, ו... משפטים שהייתי שומע, סליחה שאני אומר את זה, אבא עליך השלום, אבל זה, וגם חלילה אין לי ביקורת על זה, כי זה דור אחר, זה חוויה אחרת, אז כאילו אני לא יכול באמת להיכנס עם הרוחבה, אבל גבר שבוגד הוא גבר, ואישה שבוגדת היא זונה, זה הילדות שלי, כל החיים.
אני יודעת שאבא שלך נפטר.
כן.
באיזה גיל?
בן כמה הוא היה? 69?
בן כמה אתה היית?
אני הייתי בן 20, ב-2016 הייתי בן 23, 22.
וואי, זו חוויה ממש ממש...
שלוש שנים, סרטן, טיול.
וואו.
כל בית חולים בארץ, אני נוסע איתו, השתלות מהחצם, 21 ימי בידוד, כימו שלושה ימים באדסה, כל שלושה שבועות, כן, היה טיול. וואו. חצי שנה אחרי שהוא נפטר, אמא שלי חלתה בסרטן, היה לי שם הרבה טיולים.
אבל היום אמא שלך בריאה.
אמא שלי ברוך השם בריאה.
אז התחלת לשאול אותי אם אני מאמינה בזוגיות, למה התכוונת? מה זאת אומרת?
במודל.
מה זה בשבילך זוגיות? מה זה המודל?
משפחה, זוגיות, כן. מרחב של שני אנשים, לא משנה המגדר שלהם, שמחליטים לבנות ולברוא כן. מציאות משותפת.
שמה, עבורי זה מאוד 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 נכון. החלום שלי זה ממש אחד החלומות שלי להזדקן עם אלון, כאילו שנזכה לחיים ארוכים, ושנצליח כאילו להיות in the same lifetime כזקנים. הסיבה שזה עובד עבורנו, לדעתי, זה כי אנחנו מאוד מאוד מדברים על הכל, ואנחנו מאוד פתוחים. אנחנו פתוחים לאפשרות שהמודל יכול להשתנות, ולהיות גמיש בצורות שונות. אבל האם אני מאמינה בשותף אחד מרכזי לחיים, שאני מקימה את אותה משפחתי? כן. אני הייתי רוצה שהילדים שלי יהיו מגבר אחד, הייתי רוצה שמשק הבית שלי יהיה עם שותף אחד. זה מה שאני הייתי רוצה. לי זה נכון. האם זה לא אומר שיום אחד כל מיני דברים יקרו במקביל, בהסכמת שנינו בכל מיני מודלים? לא. אי אפשר לדעת לאן זה ילך. יש עוד חיים שלמים שאנחנו נחווה, אני לא יודעת. אבל עבורי לא מתאים משפחה מפוצלת, וילדים זה הדבר באמת הכי טוב שקרה לי בחיים. אבל זה שלי. יש אנשים שבשבילם לעשות ילדים זה כלא. זה בית כלא נוראי, וכאילו, בגלל זה זה מאוד מאוד חשוב להיות מאוד מחובר. אני תמיד רציתי להיות אמא. כאילו, זה לא היה התניה שקיבלתי רק. ברור שקיבלתי את התניה הזאת, אבל זה הייתה כמיהה שאני לא יכולה להסביר לך. זה ברמה של... כאילו, הפעמים הראשונות שהרגשתי, אוקיי, עכשיו אני יכולה להגיד שעשיתי את שלי בחיים ואני יכולה למות, זה האהבה שיש לי לילדים שלי. כאילו, זה מבחינתי מייצג חוויית חיים מלאה, עבורי. לא היה שום דבר שהשתווה לזה אי פעם, אתה מבין? אז כאילו, זה, בשביל הדבר הזה, כן, אני חושבת שצריך למצוא מודלים הרבה יותר כאילו סוסטיינבילים, לקיים משפחה, לגדל משפחה, להצליח לייצר הגשמה, כאילו, זה... לא הגיוני לגדל ילדים לבד, זה ממש לא הגיוני. לא רק שזה קשה, זה לא הגיוני, אין בזה שום היגיון. אנחנו היום, יש לנו גם עזרה בתשלום, יכולים לקחת בייביסיטר פה, מטפלת שם, אבל להרבה אנשים אין את האפשרות הזאת בכלל, וזה פשוט נוראי, כאילו, במקומות האלה אנחנו צריכים ללמוד מקהילות, מחברה חרדית, כאילו, איך באמת עושים את הדבר הזה ביחד.
כן. מה, איך זה בא לידי ביטוי הכנות והשיח ביניכם? יש רוטינות, יש הכל, דברים,
לא,
או שזה
לא
פשוט
רוטינות,
אסנס
זה פשוט,
כזה?
זה פשוט שלך. ברור שאני אני הייתי בכנס לפני כמה שבועות, שדיברנו עליו, והיה שם מישהו שמצא חן בעיניי, פתאום אחרי שנים שלא הרגשתי שמישהו מצא חן בעיניי, כי הייתי בלידות ובזה, ודיברתי עם אלון בערב, ואמרתי לו, וואי, אתה יודע שיש פה מישהו שממש נדלקתי עליו, כאילו, ממש מצא חן בעיניי, וזה כאילו התפרפרים בבטן, וזה נורא כיף לי. זה ברור לאלון שאני לא עושה בקשר לזה שום דבר.
כי זה, לא... כי זה מחוץ לגבול?
כי אנחנו לא ביחסים פתוחים, וגם אני לא רוצה, לא מחפשת עכשיו, כאילו, אתה יודע. אבל כן, זה שמישהו מוצא חן בעיניי, ושיש את הפלירטוטים האלה בקטנה וזה, וכאילו, זה מותר, ואז יום אחרי זה יכול להגיד לי כזה...
זה מותר.
כן, כי זה, דבר ראשון, זה לא איזה דבר שגרתי.
מעניין.
וזה ברור שזה בנאמנות ועם כבוד וכאלה, ולא עכשיו כאילו, מה זה פלירטוטים? כן, אני הבן אדם הכי לא פלרטטן בערך שקיים. אז מה זה פלירטוטים, כן? זה לא עכשיו איזה דיבור, כאילו, לא יודעת מה, מלוכלך או משהו כזה, אבל זה שמישהו מוצא חן בעיניי, ואני ארצה לדבר איתו, וקצת צריכה לצחקק מהבדיחות שלו, וכאלה, כאילו, בגבול הזה. ואז יום אחרי זה, אלון יכול להגיד לי, יו, אבל אל תגזימי. כאילו, ואני כזה, לא, כבר ירד לי ממנו, שאמיתי. ברגע שאמרתי את זה לאלון...
מה אלון אמר עוד פעם?
אל תגזימי, אבל כאילו, אלא משהו כזה בצחוק כזה, אבל ברצינות.
כן, בצחוק עם...
ברצינות, ואני כזה, לא, כבר ירד לי ממנו, וזה אמיתי. יום אחרי זה, כבר לא, הוא לא עניין אותי יותר הבן אדם הזה, כי זה כל הקטע, שברגע שכאילו הדברים האלה נותנים להם אוויר, זה לא כזה עניין ברוב הפעמים. ברור שתמיד יכול לקרות שמישהו מתאהב, ותתתה, וקורה ככה וככה. אני בעיניי בן אדם שזה פחות יקרה לו פתאום. כאילו, אני בן אדם מאוד כזה נאמן וכזה מפוקסת על הילדים ועל זה, אבל אני יודעת שזה יכול לקרות לאנשים. זה קורה לאנשים, אנשים מתאהבים ומפרקים משפחות, כאילו. אני פחות...
בדרך כלל, שוב, לא רוצה להגיד בדרך כלל, זה תלוי, אבל הרבה פעמים זה מלכתחילה היסודות לא בנויים, כמו שצריך בתוך המשפחה, אז כבר זה פשוט הדבר שהם מוצאים מתוך הלופ, כאילו.
לפעמים זה לא רק היסודות, לפעמים היסודות אחלה, אבל פשוט הבן אדם נמצא במקום שהוא כל כך לא היה באיזה קשר במשהו עם עצמו, פתאום הוא מגלה איזה משהו בעצמו, והוא מוצא מישהו אחר שנותן לזה ביטוי. Mm-hmm. אני ממש יכולה לראות את זה קורה לזוגות גם טובים. וזה מצד אחד טרגי, כי זה עצוב, זה מוות של משהו. ומצד שני, כאילו זה החיים. זה חיים, אתה מבין מה אני אומרת? אבל אם עכשיו היית אומר לי שזה יכול לקרות לי ולאלון, זה כאילו אני מרגישה שמישהו מוציא לי את הלב מתוך הגוף. כאילו, יש בי משהו מאוד מאוד חזק, שפשוט רוצה להזדקן עם האיש הזה. אתה מבין?
כן.
ואז הפחד שזה יקרה...
ממקום של מעורבות ברעיון ורומנטיקה, או ממקום של רגע התבוננות פנימה באמת לתוך המרחב?
זה פשוט מקום שכאילו, זה מבחינתי בית. כאילו, אני לא יכולה להסביר, זה משהו קיומי. זה מעבר לרומנטיקה, זה כאילו... זה פעם ראשונה שאני ממש מרגישה בית, אתה מבין? זה מבחינתי, מה שבנינו יחד הוא מאוד מאוד משמעותי בשבילי, זה כאילו... אין שום דבר שמשתווה לזה, שאי פעם עשיתי או חוויתי או...
כמה משמעותי לכם שכל אחד גם בזכות עצמו ברמה הכלכלית לדעתך לתוך הדבר הזה, שאין תלות כלכלית דרמטית?
אני חושבת שזה משהו שחשוב לשנינו בגלל שאנחנו שנינו, זה לא רק, זה מתבטא אצלנו לא רק בכסף, זה מתבטא אצלנו גם בחיים חברתיים, שנורא חשוב לכל אחד לשמור על החיים שלו ועל העוצמה שלו וכאלה, אבל אתה יודע, גם יכול להיות תקופות קשות. אני אחרי לידה של אבי, כשנהייתי רק אימא, הייתי סופר מבולבלת ועבודה כזה. פעם ראשונה בחיים שלי לא פרנסתי. תמיד אני רגילה, כאילו הביטחון העצמי שלי נורא תלוי בזה שאני מביאה כסף הביתה. מול עצמי, אחר כך גם מול הבן זוג שלי. ופעם ראשונה נשענתי כלכלית, לפני זה בחיים לא נשענתי כלכלית, על אף אחד, כאילו שהוא לא ההורים שלי שיצא, כמובן להורים שלי יצא לעזור לי. כמובן. כאילו זה לא מובן מאליו, אבל במקרה שלי כן, ההורים שלי עזרו לי כמה וכמה פעמים בחיים. אז בחיים לא יצא לי לקבל עזרה כלכלית מבן אדם. ואז פתאום פעם ראשונה נשענתי וכאלה, וזה קשה. זה היה קשה המקום הזה של להביא את הפגיעות הזאת וזה. אבל כן, זה דבר חשוב, אבל כן, אני לא מצליחה...
לדעתך בלי זה, בלי רגע שהיה לך את המעגלים החברתיים שלך, ואת העיסוקים שלך, ואת העשייה שלך, ואת היכולת הפרנסה העצמית שלך וזה, זה היה מאפשר לעוצמה רגע של המרחב המשותף שאתם בונים להיות כזו חזקה ואיתנה?
זו שאלה ממש טובה, כי מצד אחד בא לי להגיד לך, מה, לא, ברור שלא, כי זה מי שאני וזה. ומצד שני, יש לי ולאלון קטע, כזוג, שאנחנו מסתדרים הכי טוב כשאנחנו כל הזמן ביחד. כאילו דווקא כשאנחנו מטיילים, אנחנו תקועים בתחת אחד של השני, אנחנו מסתדרים מדהים. או פתאום אחרי שילדנו ואנחנו כל הזמן ביחד. ודווקא בתוך החיים האלה עכשיו, שכל אחד עם העולם שלו, ועם הנוחיות שלו, ועם התחביבים שלו והחברים, יש לנו חיכוכים. אני צריך פה, ככה, התחשבנות, נה, 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 נה. ואז כאילו...
שרוף עלייך, שתתי.
למה?
על הכנות שלך.
ואז כאילו...
זה מהמם.
גם אני אראה לך תמונה, אני ואלון מכירים מכיתה ד', לא היינו זוג,
וואו,
אבל...
וואו, פסיכי.
יש פה תמונה שלי ושאלון מחזיקים ידיים מכיתה ד', כאילו...
פסיכי.
יש משהו בבסיס שלנו בעיניי, שהוא יותר מחובר ממה שאנחנו מבינים ביום-יום. דווקא היום-יום לדעתי מקשה עלינו, כאילו... זה כאילו נראה נורא טוב מבחוץ, אבל זה כזה שם אותנו בקונפליקט תמידי כזה של למשוך חבל, אתה מבין? דווקא שאנחנו חוזרים לפשטות ואנחנו ביחד, נגיד היה לנו קורונה באותו זמן, כשהיה את הסגרים ואת כל העניינים האלה. ואני הייתי בהיריון. הייתי בהיריון והיה לנו ילד בבית בן שנתיים ומשהו, ואנחנו בקורונה, שאסור לצאת מהבית אז בקורונה. כאילו, אתה יודע, דרמה מוחלטת. תקשיב, היה מדהים. זה היה אחרי תקופה מזעזעת שהייתה לנו. אני הייתי בדיכאון של תחילת הריון, זה הורמונלי אצלי, זה קרה לי בשני הריונות. הכי לא הסתדרתי איתו, הרגשתי שהוא לא תומך בי, למרות שהוא הרגיש שאני לא תומך, לא הצלחנו, לא היינו לאותו גל לשבועות, ואז היה לנו קורונה, והיינו יחד במצב הזה, ופשוט הסתדרנו מדהים, והיה מושלם, וזה היה הרנסנס שלנו, כאילו פתאום התחילה תגובה, תקופה מטורפת בינינו כזוג, מדהימה, מלאה תשוקה וכאלה. אז כאילו אני מרגישה דווקא שאצלנו זה הפוך, שדווקא יכול להיות שכאילו לנקות את הדבר הזה, ורגע כאילו דברים אחרים, זה יכול לעשות לנו מאוד מאוד טוב.
מעניין. נראה לי שיש לכם משהו מאוד מיוחד.
יש לנו משהו מאוד מיוחד, אני גם די בטוחה שאנחנו מכירים מגלגולים אחרים. סליחה למי שלא מאמין בזה, אני מצטערת אם פגעתי לכם בכל האמינות של השיחה הזאת, רגע זה. אבל אני מכירה, מרגישה שאני מכירה אותו, כאילו, ואני מרגישה שיש לנו, אני פשוט מרגישה שיש לנו איזשהו תפקיד במסע אחד של השנייה. האם אלון יכול להיות מאוהב בעוד נשים ולחוות איתם חוויות מטורפות שאיתו לא יכול לחוות? חד משמעית. אותו דבר אני הפוך על גברים. ויכול להיות שיש לזה מקום יום אחד, אני לא יודעת. אבל זה שאנחנו כאילו שותפי גורל, אין לי על זה שאלה, אתה מבין?
מעניין, ממש.
מעבר לזה, אנחנו שותפי גורל כי עשינו ילדים יחד, אז מי שואל אותה, כאילו,
כן.
מלא שותפי גורל,
לא, כן? ברמה הפרגמטית זה משהו אחד, אבל ברמה,
כן.
אסתטית, להרגיש את זה
יש
בתוכנו.
לי שם, יש לי שם ידיעה מאוד, כן. אנחנו אפילו מדברים איזה פעם, קראתי מאמר שהחיידקים, שלפעמים אנחנו נמשכים לאנשים בגלל החיידקים שלהם, שזה מחקר כזה ש...
אין סופי. כן. הם מתחילים להיכנס לרביט הול הזה של מה אנחנו נמשכים, לריחות,
כן.
לפה, לשם, זה כבר...
אז זה משהו שאני מרגישה, יש החיידקים שלנו מחוברים, יש שם איזה משהו, אז כן.
מעניין. ממש. כל המרחב הזה הוא... הרבה זמן הוא לא היה אצלי בסקופ.
מרחב של זוגיות.
כן. כאילו קודם כל אני קצת באיזשהו מקום... כל המודל הזה של זוגיות הוא היה נראה לי כמשהו שהוא לא... המבניות שלו היא פשוט לא מדויקת. זה הרגיש לי כזה כ... אפילו המקום הזה מרחב של לעשות ילדים במשותף. כאילו, רגע, אני אצא את הילדים שלי. ויהיה לי את הילדים שלי, ואני לא צריך רגע להיכנס למרחבים שמי יודע מה יהיה עם בן אדם. אני הרי חי לא הרבה, 28 שנה.
אי אפשר לעשות את הילדים שלך, אבל זה תמיד יוצא מרחם של אישה.
כן, אבל אפשר פונדקאות, כל מיני תהליכים, דברים שבעצם לייצר איזשהו מרחב.
אני בשוק שזה מה שחשבת.
זה לא היה לי בסימן קריאה, כי אף פעם לא הייתי למול באמת להתבונן על הדבר הזה בקבלת החלטה אמיתית, וגם תמיד היה בסוף איזה מין ויז'ן או רצון של כן, בסוף לבנות זוגיות הרעה וליצור רגע מרחב שבתוכו אני באמת מביא כנות ואמת פרוטלית ורגע שיח על הכל, כי זה לדעתי המתכון הכי מרכזי, מבין כל הדברים שדיברנו עליהם. אני חושב שהנפרדות שלכם מאפשרת את הביחד שלכם.
כן.
וזה הרבה פעמים אנשים מפספסים את זה. אני חושב שיש הרבה קשרים שהם לא מאוזנים, ויש תלות של אחד הצדדים בצד השני, איזה מין סוג כמו בעיגולים האלה שדיברתי להם מקודם, של בליעה מסוימת של אחד בתוך השני, ואז יש מערכת יחסים של תלות וקנאה וחוסר חופש וחוסר אמון מסוימת, והרבה דברים שנשענים על הדבר הזה. אז נפרדות, דבר שמאוד חשוב, ושתיים, זה כנות ואמת, לדבר על הדברים המורכבים, לא להסתיר אותם. כי רוב האנשים, זה בדיוק איזה תובנה כזאת שעלתה לי לאחרונה, זה ש... לכולנו יש את המנקי מיינד, את המוח החושב שכל הזמן מזרים לנו רעיונות ודברים וכל הזמן יש את הסטרים אוף תוט הזה בראש. אז לכולנו עולים כל מיני דברים בראש. הנה, כמו הבחור הזה שפגשת בזה ונדלקת עליו ל-24 שעות, בסדר?
כן.
אז זה קורה לכולם בכל מיני מרחבים.
נכון.
ומעטים מדברים על זה. ואז מה קורה גם, אנחנו מרגישים לא בנוח למול עצמנו, נכנסים למוד על קעה עצמית שזה קרה לנו, נגיד, רגע, אז אני לא נאמן, אז אני פה, אז מה אנחנו עושים? אנחנו לא מתבוננים על המחשבה הזאת. אנחנו מעיפים אותה.
כן, זה בצל.
זורקים אותה, לא נותנים לה, זה כאילו טוב, זה עלה, אבל זה כאילו, זה לא אני, זה לא אני העליתי את זה, וזורקים את זה הצידה. עכשיו, זה לא שזה לא עלה, זה לא שזה לא הגיע מאיזה מקור פנימי שביקש משהו. ברמה מסוימת, זה לא משנה מה, זה יכול להיות רק מה שכרגע באותו רגע ביקשת, זה להרגיש את הרגע נחשקת, כי אולי כמה ימים, לא יודע, זה אהב לך, עבד לך, לא משנה מה, או שבאותו רגע, פתאום סתם באמת, כאילו, עברו איזה 4 שנים לידות, הנער, וזה פתאום היה איזה משהו שמתאים, ואפשר להדחיק את זה, אפשר לזרוק את זה רגע הצידה, ולא לתת לדבר הזה מרחב ביטוי, ולא לדבר על המרחב הזה, ואז זה עדיין קיים בפנים.
כן.
וזה מה שאוכל לאט לאט, כשאין את הכנות ואין את האמת, ואצלי זה היה, וואלה, לא יודע, כאילו, לא יודע אם המודל הזה בכלל קיים, איך אני, מסתכל על הסביבה שלי, לוקח בן אדם ועכשיו אומר, אני לכל החיים איתך, כאילו, כל החיים, או למרחב שאני נורא משמעותי, וכורך את חיי בחייך בצורה כזאת משמעותית, שאנחנו מקימים בית משותף, ומחברים את הצד הכלכלי ביחד, ומביאים ילדים לעולם, זה כאילו משהו שנראה לי... ועדיין במרחב מסוים, זה סיכויים.
אבל זה הסכמה, אתה יודע, זה הסכמה ממש ללכת על החיים פה.
נכון.
כאילו.
ועם הבנה עמוקה שיש מלא עבודה בפנים.
כן.
והשקעה בפנים. ומלא כאב. ומלא כאילו מרחבים שבהם הם לא נעימים. זה להתעמת עם הצללים שלנו ועם הצללים של המערכת יחסים המשותפת, ולהעביר רגע את הדבר הזה למקומות. היום אני הרבה יותר, כאילו, שוב, מאז שנוגה נכנסה לחיי, זה כזה הרבה יותר, וואו, אפשר לבנות פה משהו מהמם.
בא לי להכיר אותה עוד.
זה הקטע, זה כאילו, דייט שלישי שלנו היה בצימר 3 ימים בטו באב, ומאז אנחנו כמעט כל הלילה ישנים ביחד, כאילו כזה, זה זוגי ממש הפכה להיות מין מקשה כזאת אחת, ו...
כן.
עכשיו אני גם עובר מלא תהליכים, נכנס לאיזה שנת שמיטה, דיברנו על זה קצת מקודם, אז מתכננים לטוס ביחד לחול לשנה, שזה גם מאוד לא טריוויאלי מבחינתי,
מאוד,
כי זה... לא הייתי רואה סצנריו שאני מתחיל לצאת או מערכת יחסים עם מישהי של 3-4 חודשים ואני בסבבה לטוס לשנה לחול ביחד, זה לא היה לי בסקופ בכלל.
כן.
ופתאום זה כשזה פוגע, ומההתחלה זה כזה, סתם בינינו זה 3-4 פעמים ביום לשאול איך את מרגישה.
וואו.
אני גם הייתי בן אדם שלא מסוגל לדבר בטלפון עם אנשים. המשימתיות שלי היא קיצונית, זה כשאתה מתקשר אליי, זה מה אתה צריך בגדול, ובוא נתקתק, כאילו, כמעט ולא. ומדי פעם, ואוהב להיפגש עם אנשים, במפגש, בקונטקסט של רגע מרחב, כן, לדבר ולהעמיק ולעשות. אבל כזה בטלפון, אני מוצא את עצמי פעמיים, 3 ביום, סתם אנחנו מדברים רגע בטלפון, וכאילו, דברים שהם לא טבעיים אצלי.
בטח.
לא טבעיים אצלי.
זה שגם לא לימד אותי לדבר איתו כל יום.
אני לא דיברתי עם
אף...
אותך.
כן, לא דיברתי עם אף אחד כל יום.
מעניין.
אף אחד.
אני הייתי, מתחבר לגמרי לזה.
הייתי נוסעת עם חברות שלי לחול בתיכון, נגיד בכיתה י' ב', נסענו לכזה, כולם נוסעים ליוון, לא זוכרת מה קורה, וכולם מתקשרות לאמא שלהם כל יום, ואני לא. כאילו, אני ואמא שלי מתכתבות, היינו קרובות, אבל לא מדברות כל יום, כאילו, זה לא דבר שהייתי עושה. ופתאום אלון, היינו ביחד, התקשר אליי כל יום, כאילו.
אני ממש מבין. כנ"ל, אגב, אצלי בהפוך. טוב, מעניין. שאלת אותי בפודקאסט שלך איפה אני עוד 5 שנים, אז אני שואל אותך איפה את 5 שנים.
אז שאלה מסכמת כזאת.
מסכמת, כן.
איפה אני עוד 5 שנים? אוקיי, דבר ראשון, אני הייתי רוצה שיהיה לי עוד ילד. הייתי רוצה להיות עם 3 ילדים. זו לא החלטה שסיכמנו עדיין, אז אני נותנת את זה רק מהזווית שלי. הייתי רוצה שנגור כבר במקום הבא. למרות שאני אוהבת את איפה שאנחנו גרים עכשיו, אני ממש רואה אותנו כבר במקום אחר. בעוד 5 שנים בוודאות. ושזה יהיה מקום כזה שהוא, כאילו של הילדים שלנו טוב בו, וכזה מאוד קהילתי, ובטבע, וכזה ממש מדויק. גם אני עכשיו גרה במקום קהילתי, אני פשוט יודעת שזה המקום הבא, אני לא יודעת להסביר את זה. ויש לי שם כאילו סטודיו כזה שאני עובדת ממנו, ואני הרבה מאוד ביצירה, מאוד, כאילו, זאת אומרת, הצד העסקני, של כאילו שיתופי פעולה ודדדה, הוא יותר כזה כבר סיסטמטי, כבר צריך פחות צריך להתעסק בו, והרבה מהעבודה היא יצירה, של תוכן, של מחשבות, של דברים עם עוד אנשים. אני רואה את עצמי מתעסקת באותם נושאים שקשורים ליחסים, ולחיבור הזה למימוש, ונשים, גברים וזה, אבל כמו כזה בשלב הבא שלו, היה עוד איזה פרויקט משמעותי שהוצאתי, כמו שהספר כאילו זה פרויקט משמעותי, אז כאילו אני כזה בדבר הבא הזה, וסביבו הרבה תכנים, ומאוד מאוד מחוברת כזה לגוף שלי בקטע כזה, אני שרירית, כאילו, חזקה, כאילו. וכזה, גם שאני אהיה מאוד בקצב שלי, אני בקצב שלי, לא עכשיו טק, 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 כאילו באיזשהו קצב שהוא הקצב שלי, מחוברת מאוד לרוח ומאוד כזה למשפחה.
זה מרחב סדנתי.
בכלל לא.
לא.
גם לא, אף פעם בשום שלב לא.
וואלה.
תראה, כאילו כל מה שמעניין אותי זה החיבור הזה, מעניין אותי החיבור בין עולמות. אז נגיד בהקשר של הגוף, מעניין אותי איך החיבור לגוף משפיע לנו על עוד דברים, ואיך אנחנו יכולות להיות יותר מחוברות לגוף וכאלה, אבל זה בהקשר של יצירה ויחסים ומנהיגות. אני פחות בן אדם שהייעוד שלו זה להוביל מרחבים כאלה, או להחזיק מרחבים כאלה, זה אף פעם לא היה מה שעניין אותי. ב-W אנחנו נוגעות שם בדברים כאלה, אבל אנחנו לא מחזיקות עכשיו מרחב מיני, זה לא מה שבאתי לעשות. זה מדהים שאנשים עושים את זה, כן? אני הכי... חושבת שזה חשוב, אבל זה פשוט לא התפקיד שלי במערכה. התפקיד שלי זה להנגיש תוכן, לייצר שיח, כן, כזה.
אני מתחבר מה שאת אומרת, וזה גם...
כן, אם הייתי עושה עכשיו סדנאות כאלה, הן היו מלאות. אז כאילו, אני מבינה מה אתה אומר.
זה כזה נורא לתפוס את המקום על הבמה ולהתחיל להוביל איזה כאילו המקום הקטי הזה.
כן, של גורו, הגורו היא.
להיות גורו, כן.
כן, לא, אני מאוד סולדת מזה. כן, אני אוהבת במה, אבל זה משהו אחר מבחינתי. כאילו, זה יושב אצלי על מקום אחר. תשמע, המקום הזה של אנשים שמחזיקים חווי מיניות, כאילו זה שליחות אחרת, והיא בפני עצמה, כן, היא מורכבת מאוד.
מאוד מורכבת.
כן, זהו שיחה אחרת.
מאוד מורכבת, כי האנשים שהרבה פעמים עושים את זה, הם בעצמם צריכים לעבור תהליכים נורא נורא מורזקים תוך כדי,
נכון.
ואז הם מביאים את הצללים שלהם בתוך המרחבים האלה, ואז יש המון פגיעות והמון דברים מורכבים בפנים.
כן. לא, ויש אנשים שעושים את זה מעולה. אני חושבת שיש כאלה שעושים את זה מעולה, וממש לוקחים את האחריות, והם נמצאים ביושרה, ועושים את זה בזהירות. יש, יש. אבל זה, כן, זה מסלול, זה מסע אחר.
אם היית אני איזה שאלה, אני שואלת את עצמך.
ממה את מפחדת?
ממה את מפחדת?
מזה שמישהו שאני ממש אוהבת ימות. כאילו אין פחד יותר גדול מזה.
מקסים ומתוק. איך היה לך?
היה לי מקסים.
איזה כיף.
אמרתי לך, אני יותר אוהבת לראיין מלהתראיין, אבל זה היה, אני נורא אוהבת לדבר איתך, אז כיף.
היה לי מהמם, ואני שוב רוצה להגיד לה שאת מהממת, ושאת כאילו מביאה מלא כנות ופשוט תכלס כזה, אז זה כיף.
תודה.
לא תכלס במקום המשימתי גם, אבל גם כאילו באמת, כאילו אני מבין למה את ואלון עובדים, דרכך.
כן.
למה זה עובד? כי פשוט מביאה את עצמך.
כן, גם הוא מאוד, וואי, הוא יותר אותנטי ממני.
מביאה את עצמך.
כן.
ואז שאת מביאה את עצמך, אז כאילו, אז יש בן אדם בצד השני שמחויב איתך לדרך, ובאים רגע להתבונן על זה ולעבוד על זה, ומוכנים לאכול את החרה ביחד, וגם את הדבש ביחד, וליצור, ליצור כן. את המשותף הזה, זה ליצור, זה לא פשוט
נכון.
להתחתן. זה לא המהות. המהות זה ליצור ולברוא ולעבוד בתוך זה, ולהביא כנות ולהביא אמת, וזה מסע חיים.
נכון.
וזהו, יאללה. חיבוק, ביי.